Όταν σε κολλέλ, αστάνγκελ τσίτα, ο Δαβίδ, αφουφέσο, στάνγκελ, ότι αξιωματισόν τσίτα, βράδυ βοτάει. Λό ζαχίτη, ασέτ λατέτ να μας, מבינים הפשוטות. הרב שטיינברג, אבא זכר יותר. נכנס יצר ביתו של הרב שמזלמן, אמר שיש להגיד, יצק מים הידיו ונושא רפואה. נכון, הייתי עולה אליו לעתים זמנות, אגב, לא צריך שום מזכירים, לא בלכה, באת בשעה שידעת שהוא פנוי, נכנס לכיתון הקטן בביתו, ו... תמיד התקבלת בחביבות, בחום. כל אחד שהיה בא אליו מגיש שהוא תלמידו אישי. וכמובן הייתי בא אליו בשאלות החלטיות שונות, ולעתר גם במצוות התלויות בארץ, הייתי גם חליבה בשבת, אחרים. אחד הדברים שכן, ביקשתי תרבותו ממש, הוא סרב. אחת השאלות הקשות בענייני ארץ ישראל זה הגבולות. הייתי אז רב בנגב. והשאלה היא, האם הנגב חייב לתרומות ומעשרות או לא? כאן זה התחיל במושגים. ארץ ישראל יש לה, בהגדרה, לא כל המסכים, מה שאני אומר עכשיו, באופן כללי, שלושה חלקים. יש ארץ ישראל מובטחת, מנהר מצרים עד נהר פרת, כולל את כל הנגב, הערבה, אילת, ים סוף, ים פלישתים, זה את ארץ ישראל מובטחת. יש ארץ ישראל של התנחלות. שאותה הנחיל השם לדור יהושע בן נון, הגבולות של התנחלות נמצאים פעמיים בתנ״ך, פעם בתורה בספר במדבר, פעם בספר יהושע, אותם גבולות כמעט אותו דבר, הם כבר מצומצמים יותר, ההתנחלות הייתה באזור התיישבותי יותר, הנגב והערבה היו ארץ ישראל, אבל לא להתיישבות ולהתנחלות, גם היום שזה כבר, יש אמצעים מודרניים, תוחמים יותר עדיין, לכל הערבה אפשר לספור את מי שיותר מאצבעות עשר אחת, אצבעות שתי ידיים, אולי אצבעות רגליים גם כן. יותר מזה אין בכל הערבה יישובים. כיוון שהתנאים שם לא מאפשרים התיישבות מרובה, וזה בימינו כבר חומר מה היה אז. אז הגבולות הן יותר, בערך בתנ"ך, מדן עד באר שבע. זה בערך הגבולות. יש גבולות מצומצמים יותר שעולה בבל. שהם מאשקלון ועד אקו וכזיב. ומאשקלון לא ברור, זה קו רוחב מסבר שלו, קו אורך, זה קו אורך ישר, קו אורך אחר, חוץ מזה ביניהם, היו קווי אורך, היו מפות מסודרות, עם קווים כך מדויקים, זה היה בערך לפי זה כל מיני תוואי קרקע מסוים שאפשר להכיר אותו בעיניים. אין פירוט, אין הסבר, אין מסורת בדברים האלה. וכרב בנגב, שגרתי דרומית לאשקלון, השאלה הייתה מעשית מאוד, תרומות ומעשרות חייבים או לא חייבים. השביעית נפקה עוד גדולה, ספיחים מותרים או לא מותרים שם. נושא ספיחים הוא משמעותי מאוד. אם יש ספיחים מותרים, אז כל הגידולים שגדלים באזור הנגב המערבי יכולים להיות, לספק תצורת כל הארץ כולה, לא צריך לרוץ דווקא לערבה. אמרתי, שמע, אתה רב בנגב? אני חושב שאתה שהיא זבא שלך. אני לך. אני יכול להגיד לך את הסברות, איפה הגבולות, אתה תקבע. אז איך אני אקבע? הרי אין לך להיות מה לעשות, ספקות וכדומה, אבל להכריע בשאלה הזאת, אתה תכריע, לא אני. עד היום לא הכרעתי בשאלה. כתבתי הרבה מאמרים וספקות וספקי ספקות בנושאים האלה, ומי חשבון כל האפשרויות, לדעתי הם בונים מערכת נושאים. אבל אני רוצה לגשת את העניין שלנו, אבל להקדים ולומר, מי שזכה באמת להכיר אותו אישית, לראות את ספריו, וגם לראות אישיותו, אפשר להגיד את המילים, פרי הארץ לגוי תפארת. אם רוצים לדבר על חכם ארץ ישראלי, תמיד חכם ארץ ישראלי, הוא הדוגמה. לא בגלל שהוא נולד בארץ וגדל בארץ, הוא יצא מזה, יחס הגבולות, הוא לא יצא מהגבולות הבטוחים, לפי האזור אשקלון, אקו, זאת ארץ הכי, הכי מקודשת, זה לא משך את לא מקודשת. לא כס הפרטים הלכתיים, ארץ קדושה לכל אורכה ורוחבה, לגבי מצוות התלויות בארץ, החלק הזה הוא הקדוש ביותר, הוא לא יצא מימיו, לא דרומה, לא צפונה, לא מערבה, לא מזרחה, מעבר לגבולות האלה של ארץ ישראל המקודשת ביותר. אדם שנולד כאן, גדל כאן ויצא מעולם מכל הגבולות האלה של ארץ ישראל, והיה באמת גידול הארץ, לא רק התמחותו באמצעות עוד בארץ, באמת התמחות בלעדית. זה היה דומה לו בנושא הזה. הספרים שלו, מדעני ארץ, ממש מדעני ארץ, מעדן, ספרים מלאים, קדושים, דיונים כל כך עמוקים. הרב אוזנר כותב עליו במקום אחד, ועודו כתב ספר, הוא אומר, כמו מנחת חינוך, כך כותב עליו. כמו מנחת חינוך. הוא אומר, אין לכם נושא שלא דן בו ברחבה או בעמקה. וגם המסקנות, הלכות למעשה, הנחיות, הלכות למעשה בפסקי המצוות הגדולות בארץ. לא רק זה. ארץ ישראל, חכמים במסכת סנהדרין אומרים שיש הבדל בין חכמי ארץ ישראל לחכמי בבל. חכמי ארץ ישראל מקל נועם. והעידו, חכמי בבל מקל חובלים. אם רצית לראות דוגמה, מה יקרו חז"ל לומר, מה זה תלמיד חכם ארץ ישראלי, זה הרב אוירבך. מקל נועם. איזה נועם? נועם הנהגות, נועם פסיקות, אדם לחברות, המקום, הכל נועם, דחי נועם. זאת הדוגמה שכך תלמיד חכם ארץ ישראל יוצא להיות. לכן אמרת, פרי הארץ לא תפארת. אחת כמה וחמש שנעסוק למצוא אותו בארץ, זה הנושא שעוד היה קרוב לליבו. אמרו תלמיד, אני לא יודע מה תעסוק בכל תורה, אבל תלמיד עבדו זאת, כשאני מגיע בסוגיות מסרטות הנלמדות, אבל הוציאה למשל, מגיע לתרומות ומעשרות, פתאום נהרה שבכלל, פה הוא גלש מהנושא, והשיעורים שנשכו כמה שבועות בנושאים האלה שנמצאו אותם בארץ. הוא לא יכול היה להתאפק ולא לעסוק בנושאים האלה בהרחבה או בהעמקה או באהבה, אהבת הארץ, לאהבת יושבי הארץ. הוא אהב את המיישבים בארץ ישראל. ראית שבאים אליו חקלאים, באים אנשים שמשלות נמצאו אותם בארץ, ראית את האהבה שאוהב אותם. שהם יושבים את הארץ, וכן תמצא כלרתה. כאן נוצרי, מנוסגר לומר, אי אפשר לשאול יותר פוליטית, ציוני, לא ציוני. הוא היה ציוני מכל הציוני. אהבת ארץ ישראל. ואהבת המציאות של ארץ, ההתפתחות של ארץ ישראל. הוא אהב את זה. הוא לא שכח למפלגה, הוא נזהר תמיד כל ימיו, במשל רבב של איזו מפלגתיות. נכון, הוא גדל בעולם החרדי, בשערי חסד, לבוש כמו החרדים, שטריינו בשבת, וקבלן שגול כזה, ובין ירושלמי, היה ירושלמי דוך ודוך, מה שנקרא. אבל ירושלמים של שערי חסד, זה לא כמו שירושלמים אחרים. זה הרב חרל"פ, שהיה רב השכונה, תמיד הרב קוק, הרב רוזנטל, כל האנשים, תלמידי חכמים, מי זה שערי חסד, שכונה מיוחדת. חרדית, אבל במשמעות הירושלמית העמוקה כתוב. הוא היה הדוגמה הבולטת ביותר. הריץ את הרב קוק. הריץ אותו. פסקי הרב קוק, הנהגות הרב קוק, הריץ אותו. עכשיו שנבין שהסיפור מדעי ארץ השביעית, זה ספר שכולו עוסק בטרם חירה. ספר שלם. לא היה מי שהעמיק בטרם חירה, פלפולים כדיונים כאלה, והמגע כזאת כמו רבי אורבך. נכון, אישית אמר, אפשר לוותר את המחירה לוותר, אבל את המחירה ראה אותו דרך לגיטימית, והבין שזאת אחת הדרכים החשובות לקיים חקלאות בארץ ישראל. בצירותי שמעתי מבני ברק, שרזיש דרש ממנו לגנוס הספר. כך אמרו, התברר שהוא הדפיס את זה במהדורה השנייה גם כן. זאת אומרת שהשמועה בני ברקית, שכאילו נאסר עליו להרסם את הספר, לא נכונה. הוא בזו פעם שנייה, ולא שינה כמעט דבר, וסחות לתוספות מסוימות. למה אתכם, אני יודע, הרב לאו סיפר לי, שהרב לאו התמנה לרב ראשי, והתלמיד כל תורה לשעבר, בא לקבל ברכתו, דבר ראשון אמר לו הרב שלמה זלמן, והיה ערב שביתה. אתם עושים את המכירה. ואז מה אמר לו? הוא ככה קרה בקדרון, החברותא שלה, שאלתם, אתם עושים את זה, זה היה נתנו, אני זוכר, בניסן, זה היה ערב שמיטה, אתם עושים את המכירה. כך הוא ציווה עליו. טוב, בשמיטה שאחר כך, כבר אולי בחיים, אז היו הצעקות היותר גדולות. אבל בשמיטה הוא דרש, הוא עמד מאחורי הרבנות הראשית. לא נעמוד כאן, הנושא שמיטה זה נושא בפני עצמו. אנחנו נעמוד כמו שהשנה שנת מסר עני. אני עמוד על העניין של מסר עני, להסביר לציבור את הבעיה שקיימת במסר עני. השנה שנת מסר עני, בירקות כבר מתחילת מראש השנה. בפירות, אומנם ט"ו בשבט עבר, ומט"ו בשבט מתחיל, אבל למה יעשה עוד אין אף פרי חדש. כל הפירות שאוכלים עכשיו זה פירות ישנים. תפוזים, תפוחים, אגסים, הכל, אשכוליות, הכל פירות משנה שעברה עדיין. עוד מעט, השסק יהיה הראשון, חג האפרסקים, אנחנו יוצאים לתוצאת שלום, נסעתי בירושלים בדרך, ראיתי אפרסקים פורחים, בצורה יפהפייה, מי שרוצה עכשיו לברך בקעת האילנות, יצא לראות את האפרסקים, שווה לברך עליהם. זה פריחה מאוד, פריחה סגולה, יפהפייה, ואחרי הפורחים, עד שיגיעו לשוק, אני מניח כאן, אם יש חקלאים שדאגו לכך, שכבר בפורים כנראה אפשר לשלוח מנות לאפרסקים, מי שירצה, אגב, מציע לחכות, המחירים ירדו משך הזמן. אין צריך לקנות בפורים אפרסקים. אבל יש סיכון שכבר יהיו חזים בפורים, וזה יהיה הפרי ראשון, או השסת, בתקופה קרובה גם כן, עוד חודש בערך יהיה השסת. השסק הוא גבולי קצת, השאלה היא חלקו חנק לפני ט"ו בשבט, או אחרי ט"ו בשבט, זה נושא בפני עצמו. אבל אלה הפירות הראשונים של השנה החדשה, אחרי ט"ו בשבט. אז לכן הבית מסר עני פירות עוד לא קיימת. אבל בירקות כבר קיימת. השאלה, מה עושים? זה הפריש מסר עני. בלי להפרשת מסר עני אסור לאכול את התבל. התבל, אסור לאכול אותו. אבל מה עושים במעשר? במעשר ראשון יש התחקויות. יש אומרים שהלוי לא לוי. אני אומר סליחה פה מלוויים, אני מחזיק אותם כן כלוויים. אתם לוויים שניים גדולים. אז סתם יש ניחס גדול, אז אפשר לתת לכם מסר ראשון. כדאו, החזון איש פיק-פיק לעניין הזה, ללווים, לא כך לווים, גם הכהנים לא כך כהנים, ואותו מסתבך בשאלה אם הכהנים לא כהנים, אז איך הם עולים לדוכן, ואיך פודים פדיון מדינה בן. אז בני ברק סוברת שהלווים ספק לווים. ירושלים גם מחלוקת, מסנהג ירושלים, הלווים הם לווים, יש מסורת, יש מי שמסורת שהוא מביאו לווי, וצריך לתת לו את מסר ראשון. אז כל לווים מגיע לו מסר ראשון. בחיים מודרניים הבעיה היא מן הקצה לקצה. מי שיש לו עץ בחצר, כותב כל יום שני לימונים, שלושה לימונים. נפריש מזה מעשר שלושה לימונים, נפריש רבע לימון, זה מעשר ראשון. קצת את הרבע לימון, זה לרוץ הלוי לתת לו. נו, הלוי, אתה תלוי רבע לימון. כל המרגישים. בעיה עם זה. סומכים על זה שהם שם עלי לי לטוף את זה, אני יותר זול לי לקנות לימון, כמה לימונים בחנות, מה שקבלו לך הרבה לימון. אז הבעיה היא מצד אחד בקצה אחד, שאדם יש לו פרוסת לימון, או פרוסת, כן, או פלח של אבטיח, או פלח של תפוז. זה נראה צריך, אבל זה נקרא בעיני, בשפע, נכון היום, זה גס בדין ללך ללוי לתת לו פלח תפוז. מצד שני, מהחקלאי שמגדל, יש לו פרדסים, והיו החקלאים מצטמצמים והולכים מספרם, כי החקלאות המודרנית היא המצב כזה שמספר החקלאים הולך ויורד, מספר תוצרת הולך ועולה. יש ניגוד מסוים, אבל זאת המציאות. היום חקלאים, פעם חקלאי החזיק איזה 20-30 דונם, היה לו קצת פרדס וקצת מטעים אחרים, היום זה לא הולך כך, היום עושים, מאחדים יחד שטחים, גדלים במאות דונמים, מרססים ומטוסים, ויושבים שיטות הכי מתוחכמות, בארץ ישראל, רבותיי, זה הנס הגדול שאי אפשר להתעלם ממנו, ואתם אחרי ישראל, בכם תיתנו, פריהם תיסעו על ישראל כריבו לבוא, אין לך קץ מגולה מזה. ההתפתחות החקלאית של הארץ היא המפותחת יותר בעולם. אין ארץ בעולם שהתפתחה במהירות כזאת, בגלל שפע כזה, אלא מגוון כזה, רבותיי, בארץ אין פרי שנוצר בארץ. בחוץ לארץ, מלפונים קונים עטופים בצלופן, מלפון אחד, חצי מלפון, עגבנייה, תפוז אחד, או תפוזים, אתה קונה עגבניות, תפונים, אתה קונה קודם שחטרים חדשים. אין לכם, אין להשוות את המצב בארץ, ברוך השם, יש חוץ לארץ. רואים, המהפכה הירוקה היא המהפכה הכי גדולה, הכי משמעותית שקרה בארץ. ובשום זה אני מאוד שמח. מה התופעה הזאת? הרגיש, אני הרגיש, את פעמי הגאולה כאן, הנה. אבל כאן הבעיה. חקלאי שמגדל 100 דונם לפפונים. יש לו, 100 דונם זה נותן, נניח, 100 טון. יותר, נניח, 100 טון לפפונים. עשירית מזה, זה 10 טון. רבותיי, 10 טון לתת לעני, לתת לי. מה יעשה לוי עם 10 טון? מי הוא פרוס 2 באמת עושה? חווה ש... מצליח, אתי פרופסור, תקנה חנות ירקות, תקנה מלפונים. פרנסה הייתה בטוחה. אבל איזה לוי מוכן לעשות את זה? אז לא עושים? טוב, נעזור את הלוי, כי אני אמרה שבני ברק פתרה את הבעיה, אין לוי וזהו. אבל בכלל יש בירושלים, כן, סוגו של לוי, מכון תורה בארץ, כן, עושה מסר, אנחנו נתמקד מסר עני, אני מדבר שמסר עני שאתה בעיה. ועוד מסר עני. מסר עני צריך לתת לעניים עשירית מהיבול. שנבין מה המשמעות. עכשיו, יש עניים בארץ. אין ספק, יש עניים. אנשים שאני פרנסה, אגב, לא צריך לחפש אותם רחוק. קחו בחור, נניח, אברך בכולל, או סטודנט באוניברסיטה, שחי מכמה, מאיזה מלגה, וזה מה שיש לו. נו, הוא עשיר, הוא עני. איזה מלגה, משרד הדתות, 700 שקל, כמה ניתן לו כל 700 שקל לחודש, נו. זה עני גם הוא. אז אם ההורים תומכים בו, גם כן, גם צדקה. גם הם נותנים מעשר עני ועני. יוצא שבעצם הוא עני. לא חסרים עני בארץ. אבל יש עני ממש כאלה שבאמת, אין להם משפחה שתומכת, אין להם כולל ואין להם מלגה. אין עני! יש בארץ עני. אין בעיה לחפש את זה. קל למצוא. פה נגידו ספק עניים. יש עניים בטוחים ב-100%. ובדיוק רק קצרה תוכיח. יש בה הרבה עניים. אבל מה המשמעות? בגולן יש לארון הפרסקים, מטע של מאות דונם הפרסקים, יש 20 טון הפרסקים למסר עני. נו, שאני מכאן אסע לארמת הגולן, אני אקח 20 טון. איך לסחור את זה? אני אקח מסעית, יש לו מסעית, אם יש לו מסעית לא אני. אין לו מסעית, מה יעשה? ייקח שני סלים הבית, ייסע לגולן, יכניס קצת לעשרות את ה... בדרך צריך גם לאכול משהו, יבוא הביתה, יביא את השאריות, משהו, לא הספיק לאכול, יבוא הביתה. הנסיעה שעלתה לו לגולן וחזור, יקרה יותר מה שקנות הפרסקים, כמה שהם יקרים, בחנות. אני יודע, אנחנו אוכלים 10 שקל קילו, 20 שקל קילו. זה יותר זול מאשר לנסוע באוטובוסים, שלנו שלנו אוטובוסים, וללכת אחר כך, אין אוטובוס למטע. המטע הוא 5 קילומטר מתוך דרכי אפר. עושה ברגל שם, לתוך המטע, ולקחת את המסר ולהביא הביתה. מה עושים? המציאות היא שהעניים בעצם מוותרים על המסר. אבל בסרטט להם. עשו לכל זה, זה גזר. ובכן, הדמות המודרני יצרה שני הפכים. או מציאות של עצים בודדים, אנשים שיש להם חצר פרטית, שזה כמות קטנטנה ביותר, עלובה, שלא חבדת בעליה, ומצאת כמות אדירה שנמצאת במחכים, ושהעניים בעצם לא מסוגלים להגיע אליהם. אז מה עושים? חדר שלום זלמן, יש תשובה קטנטנה, והוא הציע הצעה. בואו נשאל את העניים, כמה אתה מוכן לקבל בתמורה עבור הפרי שמגיע לך? יש לך פרי בגולן, נכון? אתה לא, אין לך יכול לקחת אותו, ואין לך, גם תיקח את כל הכמות הזאת, אתה צריך לפתוח חנות, אתה צריך לשלם מיסים, אתה צריך להיות סוחר גדול, אתה לא מסוגל. כמה אתה מוכן לקבל בתמורה במקום המעשר עצמו? הוא הגיע לחשבון, שאם אני אקבל עשירית מזה, הוא יהיה מרוצה מאוד. אולי אפילו חצי עשירית. אני אתרגם את זה עכשיו שפה אחרת, לא הפרסקים, אני מדבר עכשיו, זה מה שאני אישית עוסק בו עכשיו, בטפוגן. לא באתי לעשות טמבולה טפוגן דווקא, היא מחד בריאותית, אני לא יודע מה שמנים שם מוכר בריאים לכולם, אבל מי שלא אוכל שמנים ומתוגנים יותר מדי, שלא יאכל. אבל חוץ מזה, עם שמן אין בעיה. אגב, השמן גם בסדר, מי שמקשר, מי שנראה פיקוח סד בריאות, רק יש אנשים שדר מתוגן לא בריא להם. עכשיו, אני אישית לא אוכל טפוגן. זה קשר ובריא ויתרי, אני לא אוכל. כבתי לא ככה אוהבת, דברים מתוגנים. אז אם כן, על הטפוגן ייצר כמות אדירה של טפוגנים מתוגנים. עכשיו כאן עוד דבר. המפעל לא צריך לתגן את הטפוגן דבר לעניים. אתם רוצים, אני רוצה, יש מקום שמפרישים את המעשר, זה יהיה במפעל, ויש מערכת מיון מאוד מתוחכמת, משוכללת, מכנית, שממיינת את טפוחי האדמה. יש כמות פסולת, תחומות מסול שפירים בטפוחי האדמה, חצויים, רבעים, או שימו לי דבר אחד. אני זוכר פעם, היו פעם בטפוחי האדמה שהיו בובות. גננות עשו טפוחי האדמה בצורת בני אדם. היה פרצוף, היה בטן, היה רגליים, ידיים. איפה היום טפוחי האדמה האלה? יש אחרת בית שמקראת תפוח אדמה כזה בצורה משונה, כולם כלומר היום עגולים, יפיפים, תבותיי, תבינו, זה היה אחרי מיון. יש כמות אדירה של תפוחי אדמה שלא עובדים לשוק. כולם רוצים לקנות תפוחי אדמה בשקית, עגולים, דמים, שמים אחד לשני. יש כמות אדירה של תפוחי אדמה מסוג אחר. יש פחות 10% תפוחי אדמה מסוג אחר. האם אני צריך לקבל דווקא תפוחי אדמה עגולים ויפים? תסתפק, תפוחי אדמה מהסוג הישן, יש שם מספיק 10% כאלה, שאנשים קונטיינרים מלאים, זהו, בעל הבית לא צריך לחפש את העני במקומו, אני צריך לבוא אליו ולקחת תפוחי אדמה. אז בעצם יש פתרון שיפרישו 10% מתפוחי אדמה מהסוג הזה, הפחות טוב, שהוא לא פחות טוב, הוא טוב, הוא ראוי לאכילה, הוא בסדר. יש את כל המעלות שיש בתפוח אדמה, רק הוא, הצורה שלו לא מקובלת היום אצל עקרות הבית. אז יבוא ויקח, אין בעיה. ויקח, ירקב. אחרי שירקב, ייתנו זה לפרות לאכול. בעצם יש פתרון עליה. יש הרבה גידולים שבהם אחוז הפסולת הוא גבוה מאוד, ויש לתת לעניים את כל האחוז הזה, וזהו. כאן יש בכלל בעיה. לכהן כתוב פירוש, שצטט מהמובחר. אבל הכהן היום לא מקבל, אז אין נפקא מינה. לכן בימין חתחילה לכהנים, תרומה, לוקחים את הסוג ג' של חבל לקחת סוג א', שזה ראוי לאכילה, והכהן לא לאכול לאכול. כי תרומה ראויה רק לכהן טהור. בימין אין כהן טהור, ולכן אפשר להכין לבימת כהן. גם עושים את זה בספארי ברמת גן, שם מקבל כל יום 3 משאיות מהשור הסיטונאי בתל אביב, לא יודע לי עכשיו, צריפים, 3 משאיות של פירות וירקות מעשרות, מגיעים לספארי ברמת גן, ואחוז זה הג'ירפות, אחוז זה, והיפופוטם שאוכל את זה גם כן, הפילים אוכלים את זה, יש בעלי חיים שאוכלים את זה, לא הראיות, הראיות הם רוצים דווקא בשר טרי. אבל האחרים, הבעלי חיים האחרים אוכלים, הצבאים, הילים, יש כמות גדולה שבעלי חיים אוכלים את זה, יש אחד מרמדי הרבה גן, הרב קץ, הוא הכהן הגדול שהספר כולו שלו. הקנו לו את הבעלי החיים, יש לו שותפות בעלי החיים, ושלו, הוא היה חשבונו מאכלים בעלי החיים. זה בתרומה. התרומה זה רק האחוז מעיט, תרומת מעשה. הבעיה במעשרות, שזה כמות הרבה גדולה, וכאן כן דרום, לתת לעני סוג ב' וג', אלא מה, בתנאים שנוצרו, יש מקום לומר את זה, מדוע? העני, אני יודעים את המציאות, הוא לא יעבור לקחת את זה. ולמה זה יירקב? אז אם בלמה זה יירקב, אדם לתת לו את הפרי הכי טוב, תן את הפרי הפחות טוב. אם בבית העני היה בא לוקח, לתת לו פרי טוב. אז כן, יש פתרון אחד, הוא הפתרון הזה. ואז אפשר להפריש מעשר ממש, ולהשאיר אותו במקום, ולהגיד, להודיע לעניים שהם יכולים לאכול את זה, וכיוון שהם יודעים שלא, אז מראש ניקח את הסוג הגרוע ונעשה את זה. דווקא מבט הפוגן הלך בדרך הפוכה. א', מדוע? משום שלא ברור שיש 10%, כי זה מה שבמיינים, מיין גבוץ ולכלוך ודברים רקובים, קיצור, לא ברור זה 10%. 10% פסולת יש שם. השאלה היא 10% פסולת, היא פסולת נטו של תפוחי אדמה אכילים. הם לא רכבת אחרת. הם מוכנים לתת לעניים, להביא לביתה, להביא עד למקום, תפוחי אדם מטוגנים, לסקיות, ארוזות, אותו סוג שנמכר בחנות, ולחלק לעניים. אפשר תביא חשבון. תפוחי אדם מעובדים, שכבר קלפו אותם, חתכו אותם, טיגנו אותם, ארזו אותם. כאן אני צריך לתת לו מעשר דווקא. מעשר הפרשתי מתפוחי אדמה הגולמיים. אבל העיבוד שעשיתי, זה אני עשיתי. אני לא חייב לתת לעני תפוחי אדמה מעובדים. אני עושה לו את זה, אני עושה לו טובה. אני עושה טובה, אני יכול להוריד את הכמות שייתן לו, ודאי לחצי אחוז. כלומר, אם אני שומע מן המסלרה, שאחוז אחד, עשירית מעשירית, זה בעצם אני מוכן לקבל כתמורה, אם זה מעובד, ודאי חצי אחוז. הוא עצמו אומר שהוא חצי אחוז. אבל אנחנו לקחנו ביתר ביטחון, אמרנו, אם הוא אמר שהוא זמן מחצי אחוז, שאפשר לתת, זה מעובד פשיטה. ואז עשינו דבר. מילינו גבי צדקה שמקבל את כל התוצאות הזאת, וגם מי שעושה הדעת, העניים, כל יום שישי יצא הרב פירר מחכים תפוחי אדמה. אז יש גבי צדקה, רבת גני, שהוא מטעם הרב פירר ממונה על כל החלוקה הזאת, כל יום שישי מחלק, משפחות נצחחות, ומגיעים, והמסעית מביאה, פורקת שם כמות גדולה מאוד של שקיות תפוחי אדמה מטוגנים, לחלוקה. ועשו ככה, קילנו את כל התפוחי אדמה, את כל המעשר, לאותו גבי צדקה, זה שלו. וכתבנו איתו הסכם, שבמקום תפוחי אדמה הטריים שנמצאים במפעל, הוא יקבל תמורתם תפוחי אדמה מטוגנים, בערך שווה לערך של אותו מעשר, אילו אני אדם לוקח אותו מקומו. זה הפתרון שאתה מציע, וכך נוהגים למעשה. הייתי איך שנוהגים למעשה כולם? לא. ואל תפוד היה מוכן לעשות את הדבר הזה, לא רק שכל מפעלים מוכנים לזה, אבל גם חצי אחוז, אולי אדם פרטי זה כלום, למפעל חצי אחוז, תבינו, חצי אחוז זה אחד השיקולים הכלכליים, זה כמות אדירה. זה כמות אדירה. לא פשוט שמפעל כמו להסכים לזה. לכן, לא כל המפעלים מוכנים לסידור הזה, לכן ישנה בעיה אמיתית, שאין לה פתרון. מפרישים מעשות. מעשר מפרישים. המעשר נשאר, אומרים, נניח, כל העשירית הפירות צד דרום, מעשר עני. לא נותנים אותו. זה בשוק עשית עניים עושים. וזה נמכר רק בחנויות. כשאתה קונה בחנות, אפילו בחנות מושגחת, חנות לא מושגחת, זה טבל גמור. ספק זה, לא יודע, בדרך כלל בשווקים הפתוחים אפשר לזה טבל גמור, זה לא עובר שום צינור אחר, זה ישם החקלאים, לסוחרים, אין מי שמפריש שם, שם ודאי צריך להפריש מעשרות. בחנויות רגילות, הסבירות שיפרישו היא נמוכה. בחנויות סומבים בהשגחה, בגלל סופרים וכדומה, שם יש השגחה, שם מפרישים מעשרות. אבל הפריש את המעשר, אבל עכשיו מה קרה? אולי הקילו התפוחי אדמה של מי שהיא קונה, זה המעשר עני. היא אוכלת אותו. ועשו שום הסכם עני, ועשו סגרו איתו, אוכלים גזל. עכשיו זה החריף את הבעיה. תפוחי אדמה מהנגב, ספק מעשרות. לכן פתחנו את זה. ספק תבל. אבל אחרי שהפרשנו אותם לעניים, עכשיו זה של העני. הגזל, וכל הגזל גמור. על הסת, אפשר להתלקח, אני מודה. אבל זה גדר אחר, יש... אם כן, לפחות באותם, במרכז הארץ, שהגבולות בטוחים, והמעשרות ודאיים, והמעשר ודאי, שם הגזל הוא ודאי גמור. בנגב שאגיד, ספק גזל, וספק גזל, זה לא איסור, אפשר להתחכם. לא מתרגם, יש סברה בזה, אבל במרכז הארץ הבעיה בטח אמורה. רבותי, אין לי פתרון לבעיה. הם לביאים יותר שמסדרים עם הלוואות. אז יש במכון תורה בארץ, יש פתרון, גם במכון לחקלאות פי התורה, יש מיליון מעשרות, יש קרן מעשרות, שבה מגיעים לסידור עם העניים, הולכים גם בעלי זקה, זה דבר של ישיבה או משהו, מקנים לו, אותה שיטה מעטית, מקנים לו את כל המעשר, ונותנים לו תבורה, או מלווים לו, מלווים לו סכום מסוים, השנה, הוא חייב לפרוע את החוב, הוא עושה הסכם, אומר, אני מסכים לכם, תפרו את החוב, תקחו את המסרות שלי על חשבון החוב. זה כמו ישנה פה מסכת גיטין, דפלמד, שאדם יכול להלוות לעני וללוי לעני, על חשבון המסרות שהוא אוכל. השיטה הזו משנה, משתמשים בשיטה הזאת. אבל אותה חזרנו רק, צטט משהו. אז אי אפשר לעשות ככה פיקטיבי, צטט באמת, להלוות לעני סכום, זאת אומרת, סכום סביר. גם אם נחזור של שלום זלמן, שנגיע במקום 10%, נגיע רק לאחוז אחד, או חצי אחוז, אבל יותר חצי אחוז ממתה גדול, חצי אחוז ממשת הגדול, זה אלפי שקלים. עכשיו, אחד את הבעיה. ואתם תגידו, מה עשו מהם בימי התורה? התורה נתנה מצווה שאני שקם אותה. רבותיי, כשהתורה ניתנה, היא ניתנה בצורה הוגנת. החקלאי הפריש מעשה לזה, החקלאות הייתה פעם אחרת. אבל גם, זה לא משנה את ההלכה, ההלכה נשאר אותה הלכה. החקלאות הפעם הייתה חקלאות יותר קטנה, יותר מקומית. אבל גם כשיש החקלאות מודלת, כמו שאמרנו, ההלכה נשאר אותה הלכה, עשרה נותנים. אם הכל יהיה כמו שהתורה דורשת, היא נכנה, החקלאים יש 10%. וכאן הגיעו להסכמים עם מוסדות צדקה וכדומה, שהם ידאגו את הרבית היבול הזה לחלוקה. בתי חולים זה גם כל חולה הוא עשיר. לא, עם כל, יתרה מזה, עם כל חולה המשלם, תעלות שלו כל יום, היה מעדיף את בריא. כמה עלות עולה. המצב בה, הבתי חולים מוחזקים, אבל חלק מהחולים בלעני. כשהם באים בית חולים, כשהם חברי קופת חולים וחברי קופת אחרות, ועל ידי כך הם זוכים לשפוז מסודר, אבל בעצם אין להם שלהם, והם נותנים לאוכל. ואפשר, הצבא ודאי שאני אומר, חיילים הם עשירים, מה חיילים? חיילים לא עובדים, הם צריכים לעבוד בדבר אחר, עסוקים ביטחון. אין להם פרנסה אחר, הם עניים. ואפשר שהצבא ורווחה וכדומה ייקחו את כל הדברים האלה, כן, אלא מה? לחקלאי חסר 10%. אז באמת, בקלקולציה שלו, בחשבון, במחירה בשוק, הוא יגלגל את זה על הצרכנים. והצרכנים משותפים לחקלאי במצווה. הצרכן משלם 10% יותר, משותף למצווה. זה הפתרון הנכון, כך צריך להיות. אלא מה? תראו את זה עכשיו המצב כזה. חקלאי דתי שמקיים מצווה כהלכה, מפריש 10%. וחקלאי אחר לא מפריש. החקלאי הדתי דורש את המחיר, את ההוצאות שלו. החקלאי האחר מוכר את מחיר אחר. מה אתה עושה בלבוסטי ברעננה? כשיש לה שתי חנויות, חנות אחת מוכרים את התפוחי אדמה ב-5 שקל קילו, ואחרי ב-4.5. מה היא תעשה? גם היא דתית, סלחו לי. היא תעדיף את החנות הזו. נכיר את המצוות האחרים. כאן אני מתיר על הציבור העירוני. אם הוא הציבור העירוני, הדתי, היה אכפת לו באמת, והיה אכפת לו הנושא הזה, דואג באמת של מצוות, המצוות תקיים להם בצורה אמיתית, בלי פיקציות. אגב, זה לא כך פיקציות מה שעשינו עכשיו, אבל אני רוצה לקיים מצוות כלחתן, כרוחן, שענים יתקבלו כמה שצריך. היה מגייס העניין, וגם הוא משתתף במצווה, מרצונו הטוב. עד רבה, היה מעדיף, וכתחילה חנות שמקיימת מצוות כהלכה, משלם עוד 10% עבור ירקות, שהוא ישותף מצוות מסרני. לא רוצה להגיד יום זיכרון לבנם זלמן להוציא דברי ביקורת היהודים. אבל צריך להודיע לכם, הציבור העירוני, אני אומר כאן כי עירוני והציבור העירוני, לא מרגיש השותפות והאחריות החקלאי. עכשיו לא שמיטה, בשמיטה זה מוגש יותר. כל אחד זה תחום הפרטי שלו, איפה יקנו פה יותר זולים, יותר טובים, יותר נוחים, מערבי או מזה, החקלאי הדתי שמר מצוות כהלכה, שמר מצוות כהלכה, שירקב עם הפירות שלו. זאת התפיסה הפשטנית של יהודים בעיר, תסלחו לי. וביקורת אמרתי קשים, אני אמרתי אולי יותר מדי, וסליחה. ככה אני חש. שום אחריות. שחקלאי תמיד מצוות, שחקלאי תמיד מצוות. עכשיו, הרב סמבר הציע הצעות נוספות, הרי כבר פיקטיביות. הוא הצבע אחד, הצעות שלי, בוא נפתור בית המסורת, צורה אחרת. שראי לו, לא לו את הראש. נקדיש את הפירות בשדה, הקדש. קדוש, בית מקדש. יש לו דף יומי, עכשיו מבין את המשמעות. מקדיש. עכשיו, מה? מקדיש, זה קודש, בית מקדש. הוא אומר, אם מבנה מקדש, כל זה קודש. ועכשיו, מה קורה? זה הקדש פתור במסורת. ואחרי שכותבים את העיבול, הוא פודה. וכמה הוא קודה? בימינו שהקדש אין בית מקדש פעיל, שהקדש פעיל מברש פרוטה, כמו שעושים לסר עלי. להפך, עדיף לחלל פרוטה במקום לחלל בשורות, מה נעשה מהכסף בשורות של הקדש? הוא עצמו אומר, זה הרמה גדולה, אבל לפעמים הוא אומר, יש אין פתרון אחר. אמר מקודם, שם רואים את הרגישות שלו לחקלאים, הוא אומר, כשאמרנו להקנות את המעשרות לאותו גבי צדקה, לאותו מי שנקנה לו, איך מקנים לו את זה? אחת הצעות, הקנייה סודר. וזה קנייה סודר, כל חתן, מי שפעם חתן זוכר, או שהוא עושה לו בפסח, שהוא אוכל את החמץ, הוא מוסר, מוסרים לו מטפחת, הוא מחזיר, חושבים מזה באיזה הוקוס פוקוס כזה. אומרת, זה לא הוקוס פוקוס, זה פעולה משפטית פשוטה. יש לך חמץ הבית, אתה מעביר את הבעלות לחמץ, לחמץ, לרב, לא קודם, הרב שליח שלך, אבל אתה רוצה להעביר, שהוא יעביר את הבעלות לחמץ, לגוי, אז מה אתה עושה איתו עסקת חליפים? הרב נותן לך מטפחת, אתה נותן מטפחת, נותן לו את הוויסקי שלך, ואת הקוניאק שלך, הקוניאק לא, הוויסקי, המטפחת והוויסקי מסדרים אחד משהו. וחליפים. היסוד של קנייה סודר, בסדר זה כן חליפים שהיה פעם בעולם לפני שהתפתח המסחר של הכסף. זה צורה מוכרת בתורה. זה אסור לעשות בתרומות ומעשרות. אתה עושה עם הכהן עסקת חליפין? אתה נותן לו תרומה תמורת שיותן לך משהו. אסור לעשות דבר כזה. נצטט לכהן תרומה בלי חשבונות, בלי אותן לעני. לתת לעני, אני אתן לך את המעשר, אבל תן לי תמורת או משהו. ברשות זה אומר המסרה, מעניין את הסרת הריאליסטיות שלו. זאת אומרת, צודקים. קניין סודר ביסודו זה קניין חליפין. שבהתחלה, לפי התפתח המסחר הכללי, זה משהו שוויון ושווי. מחליט פרה בחמור, סודר פורשת במציאה. הוא מחליט פרה בחמור. בפרט מהחמור הייתה מעוברת, אז יש כבר שווה אחד השני. אז קיצור, זה. אבל אחר כך חכמים לקחו את הקניין הזה, והפכו אותו קניין סמלי יותר. שמקורו בעניין דבר, ואחרי יום כל בר דעת לא מתייחס לסודר כחליפין ממש. זה רק צורת קניין. לכן אומר, זה לא אסור לתת לכהן. כשנתת לכהן כן חליפין, נתת לו פרה חמור, זה כן חליפין. כשאתה נותן סודר, הוא יודע שהסודר זה רק סמלי, נכון שהוא מולמדן ירגיש שזה חליפין, אבל הוא יודע שזה לא חליפין כפשוטו, זה חליפין רק על בגלל הדין חליפין, ולא מציאות חליפין. לכן זה לא פגיעה, זה לא נחשב כי אתה עושה איתו עסק. לכן, הוא אומר, כך הוא כותב שם, כיוון שהחקלאים לא יוכלו לעמוד בשיטה, אלא אם כן ימצאו פתרון נוח וקל להם, אז באמת חשוב למצוא לתת את הפתרון הזה שקניין סודר יכול להיות קניין טוב לחקלאים. כן, רק דוגמאות קטנות ממה שמתורתה גדולה של שלום זלמן, זכותו תגן עלינו.